הרב בני לאו.
אחרי 7 פרקים שבהם יחזקאל דיבר עם עצמו, למרות שהוא ראה בני אדם, ישב ומשמים בתוכם, הוא הלך לבקעה, הוא הלך ספון בביתו, הוא לא דיבר עם אנשים, הוא דיבר על היהודים, הוא דיבר על החורבן, אבל הוא דיבר עם עצמו, חווה את החוויות של עצמו, ופתאום עכשיו אנחנו עוברים לשלב אחר בספר. השלב האחר בספר, פרק ח', מתחיל 4 פרקים של מסע של יחזקאל לירושלים. כמובן לא מסע של ממש, מסע של מראות אלוהים. המסע הזה נערך לפי פסוק א' של הפרק שלנו, פסוק א' של פרק ח', הוא בשנה השישית, בשישי, ב-5 לחודש. זאת אומרת, אנחנו נמצאים מראשית ימי יהויכין, גלות יהויכין היא השנה שסופר יחזקאל לראשית היישוב היהודי בבבל. אנחנו ב-5 לחודש, זאת אומרת בחודש אלול בספירה של מלכי בבל. הוא יושב בביתו וזקני יהודה יושבים לפניו. זאת אומרת, פתאום יש אנשים, פתאום פעם ראשונה בספר הוא הולך לדבר עם אנשים, אבל עוד לא. שימו לב מה קורה פה. כתוב, זקני יהודה יושבים לפניי, ותיפול עליי שם יד השם אלוהים, ואז יוצאים למסע. יוצאים למסע שכמו שאמרתי, 4 פרקים הוא הולך לקחת אותנו, וכשנגמור את המסע, הפסוק האחרון של פרק י' פסוק כ"ח, הוא חוזר בטיסה שלו, הוא חוזר אל המקום שממנו הוא יצא, אחרי שהוא סובב את כל ירושלים, בדמיונו, במראה הנבואה, והפסוק האחרון, ואדבר אל הגולה את כל דברי אדוני אשר יראני. זאת אומרת, הוא רק פותח בפסוק א' של פרק ח' את זה שזקני יהודה יושבים לפניו, ואז הוא מסיים את פרק י' שאת כל 4 הפרקים של המסע הגדול בדמיונו במראה הנבואה, המסע לירושלים, הוא חווה, והפסוק האחרון מספר את החוויה. מי יושב לפניו? קשה לדעת. אנחנו שומעים זקני יהודה, זקני יהודה זה אומר שיש איזושהי קבוצה שמאוד מאמינה ביחזקאל, מאמינה ברוח שלו, מאמינה בחיזיונות שלו, מאמינה בנבואה שלו, והם מנסים לשמוע את קולו, אבל הוא לא מדבר. פרק אחר פרק הוא לא מדבר איתם, הוא עושה להם מראות של נבואה, הוא מראה להם סמלים, אבל עכשיו הוא יספר להם. כשהוא 4 פרקים הוא חווה, ואז הוא יספר להם כל מה שעבר עליו. ומה שעבר עליו עובר עלינו עכשיו בקריאה, אנחנו ניקח את זה כמובן לפי הסדר, פרק אחרי פרק, הוא רואה מראה, ממש כמו בתחילת המראה החשמל בתוך האש, הוא רואה את המראה של המרכבה, ותבנית יד לוקחת אותו בציצת ראשו, ונושאת אותו בין הארץ ובין השמיים, ותווה אותי ירושלים. אתם מבינים שהדמיון הזה, איך שבציצת ראשו, בקבוצות השיער של ראשו, הוא נלקח מעל הבית ששם הוא יושב, והוא מוטס, הוא מוטס למעלה אל ירושלים של מעלה, והוא עכשיו ילך ויתנדנד בין ירושלים של מעלה לבין ירושלים של מטה. המראה הזה שלוקח אותו עם תבנית היד, מראה לו טיול בתוך סמל הקנאה המקנה. סמל הקנאה מקנה זה רמז, זה רמז למה יכול לעורר את כעסו הגדול של השם על ירושלים. קנאה מקנה, הוא לא אומר את השם, אבל אם אתם כבר דיברנו על הקשר בין יחזקאל לבין שירת האזינו, אז אתם זוכרים בשירת האזינו בדברים פרק למד ב' פסוק ט' ז', יקניאוהו בזרים, בתועבות יכעיסוהו. הביטוי הזה יקניאו, מה יכול לגרום למידת הקנאה המקנה? איזה דבר יעשו היהודים בירושלים שיגרמו לקדוש ברוך הוא לחתום את דינם? והוא לוקח אותו במסע הזה, לוקח אותו הקדוש ברוך הוא דרך ציצת ראשו, לוקח אותו לטיסה מעל ירושלים ואומר, בוא אני אראה לך. בוא אני אראה לך מה רואים מכאן. הוא רואה במראות האלוהים את פתח שער הפנימית הפונה צפון, שם מושב סמל הקנאה המקנה. אנחנו יכולים לחשוב על מה שהשאיר מנשה, המלך הממלא את ירושלים בכל הגילולים. אולי זה מה שראה יחזקאל עכשיו במראה הנבואה שלו. הוא רואה את התועבות שממלאים את ירושלים בעבודה זרה. ועכשיו הוא ממשיך הלאה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בן אדם, שא עיניך דרך צפונה. ואז הוא מרים את העיניים, והוא רואה את הסמל של הקנאה הזה בביאה. הוא אומר, אתה רואה, הם עושים תואבות כל כך גדולות? זה כלום, בוא תמשיך איתי הלאה. והפרק שלנו, פרק ח', הולך הלאה והלאה. חותרים פנימה אל תוך הקודש. הוא מגיע לחצר הבית, הוא רואה חור בקיר, והוא אומר, תסתכל. ויחתור בקיר, והנה פתח. בוא תסתכל. הוא רואה תבנית רמס, בהמה, שקץ, גילולים, מלא מלא מלא, ופתאום. בפסוק י' א', הוא רואה 70 איש מזקני בית ישראל, ויוזניהו בן שפן עומד בתוכם, עומדים איש מקטרתו בידו, ועתר ענן הקטורת עולה. ואם זה לא מספיק, אז הוא אומר, נמשיך הלאה, אבל בואו נעצור שנייה ונסתכל על האנשים האלה, 70 איש מזקני ישראל, יושבים או עומדים לפניהם איש מקטרתו בידו ואתר הקטורת עולה, ויוזניהו בן שפן, כנראה צריך לומר שמדובר פה על משפחת שפן הסופר. אני מזכיר לכם מספר ירמיהו, שמשפחת שפן הסופר זאת המשפחה הטובה, הדבוקה לירמיהו, זאת שנותנת לירמיהו חסות, זאת שמאמינה שאפשר לתקן, זאת שרוצה לנהל את התנועה לריסון המרד, זאת לא התנועה המורדת, אבל מסתבר שלכל משפחה יש גם בני משפחה, ולא כולם מיישרים קו עם ירמיהו או עם יחזקאל. כאן אנחנו רואים את אחד מבני המשפחה, ולכן כנראה מונים את שמו בנפרד, יוזניהו בן שפן, בתוך 70 איש המקטירים ענן קטורת עולה. מה חטאם של אותם אנשים, של 70 האנשים האלה, שעם איש מקטרתו בידו, הם מקטירים לשם עבודה זרה. ענן הקטורת שעולה, ממלא את המקדש בענן של קטורת של עבודה זרה, איש בחדרי מסקיתו. הם כולם עושים את זה בתוך איזה חדר, אין השם רואים, הם אומרים, אותם 70 איש. אומר, עזב השם את הארץ. הם בטוחים שיחד עם גלות יחוניה, הם משוחררים מנוכחות האלוהים, והם עושים מה שהם רוצים. הוא אומר, זה מספיק לך? לא. בוא נתקדם הלאה. ואז הוא מביא אותי אל פתח שער בית השם, אשר אל צפון, שם נשים יושבות, מבכות את התמוז. תמוז זה האליל, האליל כנראה מאזור הצפון, שהיה נאבד בתקופת התמוז, תקופת הפירות. קוראים לו באזור הבבלי, קוראים לו דומוז, ואצלנו קוראים לו התמוז. מבכות את התמוז, הן יושבות ומבוכות, מכיוון שאנחנו בחודש אלול, אז הן מבכות את אובדנו של התמוז. והוא אומר, ראית? זה לא הכל. בוא תראה תואבות גדולות מאלה, והטיסה בשמי ירושלים ממשיכה, ומגיעים אל חצר בית המלך הפנימית, ואז הוא רואה 25 איש יושבים בין היכל, בין האולם ובין המזבח, אחוריהם אל היכל השם, ופניהם קדמה. הם המשתחווים קדמה לשמש. זאת התמונה אולי המכעיסה ביותר. כשאנחנו מדברים על עבודת אלוהי ישראל, אנחנו תמיד זוכרים שיש שפת גוף. שפת הגוף אומרת שאנחנו עומדים, הגב שלנו אל השמש העולה, והפנים שלנו מערבה. מערב הוא המקום של השכינה, שכינה במערב. אנחנו הרבה פעמים הולכים לכותל המערבי, והפנים שלנו הפוכות, אבל כשאתה עובד בתוך ירושלים של אז, אתה עומד מן המזרח ומסתכל אל המערב. אנחנו כאילו חלק מצבא השמיים, השמש עולה ועובדת את השם יחד עם כל צבא השמיים, ואנשים בתוכם, איך אומר הפיוט, אנו ליה, ואיננו ליה, כל העולם עובד לשמש, ואנחנו מפנים לשמש את הגב, ואת הפנים שלנו מפנים למערב, לשכינה. אבל כאן עכשיו, בתוך האולם, בין האולם והמזבח, 25 אנשים יושבים פנימה, והם עושים את ההפך מתורת ישראל. הם משתחווים קדמה לשמש. להשתחוות קדמה לשמש זה באמת באמת להיות מאותה קבוצה שמתנכרת לתורת השם. וזה מוביל אותנו אל סיום הפרק. אותם 25 אנשים הם סתימת גולל. אומר הקדוש ברוך הוא בטיסה ליחזקאל, הוא אומר, אתה רואה אותם? גם אני אעשה בחמה, לא תחוס עיני ולא אחמול. ואז אנחנו נעבור עם זה, עם הטיסה הזאת, אנחנו נעבור לרגע שבו העיניים של יחזקאל מתוך הטיסה שלו חוות את הרגע של החורבן.